אורות התחייה, כפתת, יוצא עמוד עין חט. טוב, אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו. אם נקרא את השירה של אומות העולם, על מה המשוררים כותבים שירים? הם כותבים על כל דבר. חלק נכבד מאוד מהשירה של אומות העולם הוא על היופי של הטבע. אבל אצל היהודים מעטו מאוד בתיאורים מהסוג הזה, וגם כשהיה לנו משוררים גדולים, למשל בימי רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול וכדומה, אמנם ישנם תיאורים של ההדר הטבעי והקוסמוס וכו', אבל הרוב זה שירים דתיים, כלומר שירים המתארים את היחס של הנפש אל אלוהיה, האומה אל אלוהיה, מקוננים על מצב האומה. יש מעט מאוד דיבורים על ההדר הטבעי. היה יהודי אחד בשם צ'רניחובסקי, יהודי מאוד בעייתי, מקולקל. כשהוא היה ברוסיה עוד, הוא התחיל לכתוב על שושנים. והייתה ביקורת בעיתונות היהודית של אותם הימים. איך אתה כותב על שושנים כשיש פוגרומים? זה עניין, זה יחס בין הדברים. זאת אומרת, ליהודי יש רתיעה מן המפגש עם הטבע. זה לא מסתדר לו. אמנם היו, הבעל שם טוב היה יוצא ליערות ורואה את רוח החיים שבכל דבר, ביערות של אוקראינה רוויות מדמם של יהודים. אבל היו כמה יחידי סגולה שהתעלו מעל המצב, אבל באופן כללי אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. כלומר, בחוץ לארץ הטבע הוא לא שלנו, הוא של הגויים. ברגע שאדם מתפעל מן הטבע ביותו בחוץ לארץ, ביותו במצב של גלות, הוא נדבק בגויות. זה קרה נדבק בקליפות. ואם יוצא משורר, בעל כישרון, להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש, הגס שלה, אבל את יופיה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. זאת אומרת, ברגע שאתה עולה אל הספירה הרוחנית, או הספירה הרוחנית, אתה כבר נמצא, אתה פוגש את המצב הרוחני של האומה, שהוא שבר. איך כתוב? במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. אומרים חז"ל, מה זה מפני גאווה? מפני גאוותן של ישראל שנתלה מהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה. אז מי שיש לו נפש ישראלית, כשהוא פוגש את העולם הרוחני, פוגש את הבכי שיש למעלה, ולכן הוא לא מסוגל לחיות חיים של הרמוניה פנימית עם העולם הטבעי. ואז יוצא שהגלות היא כללה כפולה. גם עצם הגלות, גם חוסר האפשרות לחיות חיים הרמוניים, להתחבר אל ההדר הכללי. יש אחד המילים שמשתמשים בהם בשביל שבר בעברית, זה הווה, נכון? יש בדיוק כזה, להוותי, נכון? הווה זה שבר בעברית, כן. איך אמר איוב? לו שכל ישקל כעסי והוותי במוזניים יישאו יחד. כי אתה מחול ימים יכבד, על כן דבריי לאו. נכון? זאת אומרת, הווה, מילה עברית בשביל יפה, בשביל שבר, מצוין. שמח אני שאני מלמד, וגם מבינים מה שאני אומר. טוב, אם כן, הווה, שבר. איזה מילה זה מזכיר לכם? הווה. הווה. הווה, מזכיר לכם משהו? הווה, הווה, נכון? כלומר, ההווה הוא שבירה. הוא שבר ברצף של הנצח. הזמן הוא מתח בין העבר לבין העתיד. אבל כשאני שבור, אני מרוכז בהווה. יוצא שהמשבר עושה שני דברים. עצם המכה. נגיד, כואב לי. איה! זה כואב. אבל יש עוד בעיה. כשכואב לי, אני לא מסוגל לראות את הדברים בכללות. אני מרוכז בנקודת ההווה. מה?
בנקודת השבר.
בנקודת השבר. זאת אומרת, יש פה צרה כפולה. גם כל ההסברים שהיו יכולים להינתן לי, וכל הסבר מניח איזשהו עבר ואיזשהו עתיד. אני לא יכול לשאת את ההסבר. זה לא נכנס לליבי, כי אני בהווה.
מה זה מרתיע לעתיד?
מה?
מרתיע לעתיד.
מה שאתה מרתיע לעתיד זה כבר, אתה יודע, זה קוראים לזה חוכמה. אבל כשכואב, כואב, אני לא בחוכמה. זה מה שאמרו למשל במשנה, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. למה? הוא לא יקלוט. למה הוא לא יקלוט? כי הוא בהווה. מה הוא? לא.
ניתנה לנו בני אדם, לנו בפרט הילדים, האפשרות והזכות הזאת, להתעלות מעל המציאות. בפרט כפי שרבי חושב הסביר, שבעצם נאחד את העבר, את ההווה ואת העתיד. לא, בעצם מקום המשמעות, להתחד את זה במקודה אחת. בשביל האדם נראה.
כשכואב לאדם, כואב לו.
אבל אם הוא רוצה,
הוא לא רוצה. הוא לא יכול לרצות. כשכואב לו, כואב לו. ולכן, הלכה היא הלכה. אין מרצין לאדם בשעת כעסו. זה הטבע. יפה. זאת אומרת שבטבע של השבר, לשבור את הרצף של העבר ושל העתיד. לכן אומר לך הרב קוק, גם הוא. לא רק ההלכה, הרב קוק גם אומר, שאם המשורר ירצה להתעלות בזמן שברה של האומה אל הצד העליון שלה, אל הרוחניות, הוא יפגוש את השבר של האומה, ולכן לא יוכל לשורר. מה? אני פשוט קורא בפנים, יש לך ספר במקרה? טוב, אז מה כתוב כאן? ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס של הטבע. אבל יופיה השמימי של הטבע לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיבו, כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית, כלומר אם הוא יתמסר רק לצד המוחש, נוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה, לדבר על שושנים. מה לא מובן? נתחיל עוד פעם. ואם ירצה המשורר, זה מובן? בעל כישרון. כלומר, יש משוררים מוכשרים. הוא רוצה להתמכר אל הטבע. למרות, עד כאן זה ברור? הוא רוצה להתעסק בטבע. למרות, כישלונה של האומה. כלומר, למרות שעכשיו יש גלות, פיזור, שבר, כל מה שאתה רוצה. אבל הוא רוצה כן להתחבר לטבע. יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש, הגס של הטבע. כלומר, הוא יוכל לדבר רק על דברים מוחשיים. על שושנים. הוא ידבר על שושנים. בסדר? זה יפה. שושנה זה יפה, לא? כן. אבל את יופיה השמימי, כלומר, הצד הרוחני העליון, לא יוכל לחוש. הוא יהיה מוגבל, כלומר, בנושא הרוחני, השמימי של הטבע, הוא לא יוכל לגעת. למה? כי אם הוא ינסה לגעת שם, הוא ירגיש מיד את שברה של האומה. כי השבר של האומה מורגש בחלק הרוחני של העולם. מובן? תיקון חצות. אדם קם לתיקון חצות, הוא מרגיש פתאום עצבות נוראה. למה? שברה של האומה. מובן?
מובן, ולכן זה מסתדר מה שאמרתי קודם, שלגבי אומה, זה האדם לא יכול לתקן בשורש, לגבי אומה, זה יכול גדול עליו, אפילו בלתי אפשרי. ולגבי תיקון פרטי שאדם עצמו, שאדם מגיע מתוך הנקודה הזאת, כמו שהאומה...
הבנתי, אתה עושה הבחנה בין התיקון הפרטי לתיקון הכללי, ויש פה בעיה. אם אדם, כשמצב הכלל בחירה, הוא מתעלם מזה, והוא רוצה רק את תקנת עצמו, אז יש בזה בעיה.
נכון, בעיה חמורה מאוד, אבל
לא
מתעלם. אלא? אדבר, מתוך זה, ראינו כולם, כביכול בבאסל, דיכאון, אז זה על הפנים. ואם יש אחד שיכול לשפוט את עצמו, ולא להתעלם מזה, אדבר, להבדיל כמו אובייקטיבה, שצחק שכולם בוכו עם השועל, אז אותו אדם הזה,
כן, אבל רבי עקיבא שמצחק, הוא לא מתאחד עם ההדר של הטבע. לא, 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 לא. רבי עקיבא כשהוא מצחק, הוא מתאחד עם תקוות העתיד, משהו אחר. אתה מבין? כלומר, הוא יודע מתוך השבר של האומה, שעתיד לצמוח מזה משהו גדול. לפי העיקרון הידוע אצל רבי עקיבא. שכל דעביד רחמנה, מה המשך? לתו, לא תו, אלא לתו, עביד. טוב, הלאה. כן.
מה
ההבדל
בין מה שאנחנו לומדים עכשיו לבין, למשל, מברכים התוכי? מברכים התוכי, שככה לא בעולם, רבי לפיד.
כן, ברור, לפעמים, באופן נקודתי, אתה יכול לברך על תוכי ולומר שככה לא בעולמו. זה אפשר, גם בניסן, שלא חיסר בעולמו כלום וכו'. כן, אבל זה לא מתמיד. אתה צריך ברכה מיוחדת בשביל זה. עד רבה, כשאתה צריך ברכה מיוחדת, זה סימן שזה נקודה. זה חריג. כן? למשל, אני אתן לך דוגמה. היה יהודי אחד, בצדיק, בגרמניה, קראו לו הרב שמשון רפאל הירש. פעם הוא יצא לנופש, לנפוש, בשוויץ. שוויץ זה מדינה באירופה. ומקום, אומרים שזה מקום יפה, הרים והכל. והוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על העולם שלי? אני אוכל לענות, כן, הייתי בשוויץ. עד כאן דברי הרב הירש. גדול ממנו הרב קוק. הרב קוק יצא מכל מיני סיבות, מארץ ישראל לאירופה, נתקע שם בגלל מלחמת העולם הראשונה, והיה קצת יותר משנה בשוויץ. שוויץ זו אותה מדינה באירופה. והוא היה בבאסה. כן? קשה מאוד, מלחמת העולם, צרת עם ישראל, זה שהוא רחוק מארץ ישראל. קשה היה לו. המארח שלו, מר קמחי, אמר לרב קוק, כבודו בבאסה. הוא לא אמר לו את זה במילים האלה, הוא לא הכיר את המילה הזו. אני פשוט תרגם לעברית שלי. כבודו בבאסה. הווה, נטייל קצת בהרים. ההרים של שוויץ יפים. הרב קוק יצא, ראה את ההרים והתחיל לפקוט. אמר, ירושלים הרים סביב לה. זאת אומרת, זה ההבדל בין אדם גדול לאדם גדול מאוד. מובן? כלומר, הרב קוק הוא כזה שהוא לא יכול, איך אפשר להתפעל מן ההרים של שוויצריה? יש לנו פה גבעת שאול, הרבה יותר גדול. קריאת משה, איזה הרים. כן, מה אתה אומר?
אז להבדיל, כשהוא כותב שירה כשלעצמה, מה הביטוי פרטי מצומצם שרואה את הטבע מרתק מאלה?
זהו, זה בדיוק מה שאומר הרב קוק. אני חושב, ייתכן מאוד שכשהרב קוק כתב את הפסקה הזאת, הוא חשב על צ'רניחובסקי. אני לא בטוח, אבל ייתכן. צריך לדעות אם יש ידיעה היסטורית בנושא. כלומר, שהוא אומר, בסדר, אתה מדבר על הטבע מהצד המוחש, את הראש השנים, אבל יש לטבע משהו הרבה יותר עמוק, משהו רוחני, והדבר הרוחני הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי כל זמן שיהיה האומה שבורה. חמדת, רק השבת היא חמדת הלבבות לאומה שבורה, נפשות נכאבות, נשמה יתרה. לנפש מצרה יסיר הנחה. שבת מנוחה.
אז אפשר לתת.
אפשר לחוש את השבת. היה איזה יהודי אחד, אברהם יהושע השל. פילוסוף יהודי באמריקה, קונסרבטיבי אגב. אבל הוא כתב ספר מעניין על יום השבת. הוא הסביר שהשבת זה המרחב של היצירה היהודית. הוא אומר, הגויים הם בונים ארמונות. הם בונים אנדרטאות בתוך המרחב. היהודי אין לו דבר כזה, יש לו זמן. בתוך הזמן הוא בונה את הארמונות שלו. זה נכון ליהדות הגולה. בסדר? כן, סליחה.
למה לא צריך הטבע? מה קטע בטבע? למה לא כל דבר?
מה אתה מתכוון?
כל דבר שמעשים משתקע, אבל למה זה
שחושבים שיהודים
משתקע בטבע או כאילו...
כן, למה דווקא ההדגשה על הקושי כלפי הטבע? למה לא כלפי כל דבר? כי בכל דבר יש נשמה. זאת אומרת, יש לך שני מסלולים של מציאות. או טבע או נשמתיות. ברגע שאתה נכנס אל העולם האנושי, אתה פוגש את נשמת האדם. ונשמת האדם היא תמיד טהורה. היא תמיד טהורה. אני אביא לך דוגמה, למשל בעבודת השם. יש לנו שני סוגי עבודה, או קורבנות או תפילות. בשביל לעשות קורבן אני צריך להתחבר אל הטבע. אני עושה פעולה גשמית, אני מביא בהמה, אני שופך את דמה. יש פעולה ממשית של התחברות עם הרבה הרבה מאוד פסטורליה גם. כן, והבהמה צריך לרחוץ אותה, ועוד כל מיני דברים כאלה. וזה קשה, בזמן שהטבע נטמע, להתחבר אל ממדים כאלה. מה שאין כן, כאשר אני מתפלל, לא צריך לעשות שום דבר. זאת אומרת, זה משהו פנימי, בלתי מורגש. ושמה הטהרה נשארה. מובן? אז שמה יש כן אפשרות להתחבר. מה שאין כן הטבע, שהוא אתגר הרבה יותר רחב. פרשטייסט?
לא יש הטבע.
הטבע נטמע.
בוודאי.
הטבע נטמע. מאז שהוא הפך להיות של הגויים. כלומר, ברגע שחרב המקדש, נשברה כל המערכת המאפשרת לנו להיפגש עם בורא העולם דרך העולם. מובן? כלומר, כשיש בית המקדש, אתה פוגש את מי שאמר והיה העולם דרך העולם. ואז המקדש הופך להיות כמין תמצית, איזה מין לב של כל מה שחי. וכל מה שחי זה כל הקוסמוס. וזה, המקדש הוא מוסד קוסמי. מה שאין כן, ברגע שחרב המקדש, אז הטבע נמסר לגויים, ומבחינתנו נטמע. כלומר, אין לנו יותר אפשרות להיפגש עם האלוהות דרך הטבע. ומי שמנסה לעשות את זה, הופך להיות שפינוזיסטי. מזהה את אלוהים עם הטבע או דברים כאלה. כן, יפה, זה בדיוק זה. כן, בבקשה.
מה הכוונה של יופי השמימי של הטבע?
מה זה היופי השמימי של הטבע? יפה. זה פה בנוי על איזה הנחת יסוד, שכשם שיש לאדם הפרטי גוף ונשמה, כך יש לה מציאות בכללה גוף ונשמה. כלומר, כשאני מסתכל על העולם, יש הממד המורגש של העולם, ויש הרוחניות המחיה את העולם. זה נקרא היופי השמימי. כלומר, היופי שדרכו אני פוגש את אלוהים. אני אסביר את זה קצת אחרת. יש במשל במסכת עבודה זרה, יש סיפור ידוע על, איך קוראים לו, אלעזר בן דורדיה. חזר בתשובה. סיפור ידוע, חזרה בתשובה של אלעזר בן דורדיה. ואז כתוב שהוא פנה אל ההרים והגבעות. והוא אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. טוב, קצת קוקו. איך הוא פונה? ראית מישהו שמדבר עם ההר? כך דבר עם הקיר. אז הוא דיבר עם ההר. אז התוספות שואלים, בסדר, זה שהוא דיבר מנהלי, אבל כתוב בגמרא שהם ענו לו. ענו לו עד שאנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו שנאמר. שואלים התוספות, מי זה שענה לו? אז התוספות אומרים שתי אפשרויות. או שהוא המציא לעצמו את התשובה. כלומר, הוא מדבר עם הגבעות, והוא עונה את התשובה של הגבעות לעצמו. זאת אומרת, זה בעצם דיאלוג פנימי, מונולוג. אפשרות שנייה, אומרים התוספות, שמי שענה לו זה השר של ההרים והגבעות. כלומר, המלאך שממונה עליהם. בסדר? כלומר, מה זה המלאך? מה פירוש מלאך שממונה על גבעה? לא. תן לי להסביר. הכוונה, הרצון האלוהי שמתגלה דרך הגבעה הזאת. זאת אומרת, החלק שממלא, שממלאים ערים וגבעות בתוכנית האלוהית. מובן? כן, בבקשה.
עכשיו כשאני נגיד הולך לטבע, מה זה יופי של מי שאני רואה בו? שאני רואה בו להרגשה הזאת של איזה יופי?
לא, אז זה השאלה. מה שאתה אומר, השאלה איך אני פוגש את היופי השממי? אני יכול להיפגש עם היופי הטבעי. כלומר, יש הרבה אנשים שכשהם רואים את הטבע, מתמזגים, מרגישים הרגשה של התמזגות עם ההדר הטבעי, וסך הכל זאת חוויה לא אלוהית, זאת חוויה פגנית. כלומר, הם אולי עשויים לזהות את העולם עם האלוהות. כן? ואז זה סוג של עבודה זרה מורחבת. כן? קוראים לזה חוויה פגנית. ואם אתה מעביר את זה למישור הפילוסופי, זה חוויה פנתאיסטית. זה מסוכן. אבל יש נשמות מיוחדות שכאשר הן נפגשות עם הטבע, פוגשות את מי שאמר והיה העולם מאחורי הטבע. זה אנשים מיוחדים. למשל, דוד המלך היה אחד כזה. דוד המלך אומר, השתחוו לשם בהדרת קודש. מה זה הדרת? מה זה הדרת? יופי, נכון? הדרת זה יופי. זאת אומרת, דוד המלך שאב את היופי, יופי מכללות ההוויה, והוא אומר, דרך היופי הזה אני מכיר מי שמסתתר מאחורי היופי הזה. השתחוו לשם בהדרת קודש. הגמרא מביאה שאמר רב נחמן בר יצחק, אל תקרא בהדרת, אלא בחרדת. אני לא מבין את רב נחמן בר יצחק. דוד כתב הדרת, אז למה אתה אומר לי חרדת? מה זה, ביקורת המקרא, מתקנים את הנוסח?
אחרי שהוא כתב בהדרת...
הוא אומר, דוד יכול להגיד בהדרת, אבל אתה לא מסוגל. אתה תגיד בחרדת. בסדר? רגע, 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 יש פה מסך מלא, אי אפשר... מה לומר לאיש ניו אייג' אשר מטיף לי שיש לחיות רק את ההווה, את הרגע, כלומר את השבר? 2. האם נכון בעידן הגאולה להכניס את המילה בגלותנו כמילה הראשונה בפסקה? אפילו השאירו שם מקום למילה. טוב, איש ה-New Age שאומר שצריך לחיות רק את ההווה, את הרגע. אני מסכים. אבל בוא נשאל, מהו הרגע? כלומר, כשאני אומר, אני כאן ועכשיו, מי זה אני? האם אפשר לנתק את הרגע של הכאן ועכשיו ממה שהוביל אותי אל הרגע הזה, ולמה שהרגע הזה תומן בחובו כלפי העתיד? אי אפשר. אבל זה מה שאני מסביר, שאם אתה קצת מתבונן בשאלה מי אני, כל אני בהכרח קשור אל מעבר לאני. למשל, עצם העובדה שאתה ואני יכולים לדבר, זה אומר שאתה חלק ממני, או שאני חלק ממך, במידת מה. אז כשאתה שואל על עצמך מי אני, אתה צריך לכלול גם את זה שאתה מדבר איתי. גם זה חלק מהאני שלך. ולא רק איתי אתה מדבר, יש לך יחס אל הכל. זאת אומרת, האני שלך, מטבע הדברים, מקיף את הכל. את כל ההוויה ההווית, ואת כל העבר והעתיד. כלומר, כל רגע של הווה, גונז בחובו את כל הרגעים כולם. ולכן אני מסכים שצריך לחיות את הרגע, אבל באמת, הרגע, והרגע הגדול, זה כל ההוויה. האם זה נכון בגאולה להכניס את המילה בגלות? לא, לא משנים נוסח סתם ככה. טוב, הלאה. בוקר טוב, האם לא ניתן היה לצפות שהספרים, יהושע, חלקים גדולים, משמואל ומלאכים, מלאי שירה, לפחות עד לתחילת הגלות? אני לא הבנתי את השאלה.
מה?
מה
היה בית מקדש?
לא, אני לא מבין את השאלה. אתה רוצה לתת תשובה, אני לא מבין את מה הוא שואל. רגע. אם זה נכון מה שאתם אומרים, הוא צריך לכתוב ככה. האם לא ניתן היה לצפות שהספרים, יהושע, חלקים גדולים ושמואל ומלאכים, יהיו מלאי שירה? נכון? אבל זה לא מה שהוא כתב. הוא כתב, האם לא ניתן היה לצפות שהספרים, יהושע, חלקים גדולים משמואל ומלכים, מלאי שירה. אז אני לא יודע אם הוא שואל, איך זה שזה מלא שירה? או האם, לא היה צריך לצפות שזה יהיה מלא שירה. אני לא מבין מה הנחת היסוד של השואל. האם הוא מניח שזה כן מלא שירה, או שזה לא מלא שירה? לא, אני לא יודע מה השואל מבין. אז קשה לי לענות על זה. ובמיוחד שאחר כך הוא מוסיף לפחות את תחילת הגלות. שאני בכלל לא יודע, הרי יהושע ושמואל לא מדברים על הגלות בכלל, אז אני לא... כך שאין לי אפשרות להבין את מה שהשואל שואל, אני מציע לו לנסח מחדש את השאלה באופן שיהיה ברור מה הוא שואל. כן, בבקשה.
אם זה נכון לומר שכיום שהעולם כלומר, אני לא צריך
לעשות גם מאמץ לפענח את כוונתו של השואל. כן, מה אתה אומר?
האם זה נכון לומר שכיום, כמובן, הכל יחסים,
אז השאלה, זו השאלה, זה בדיוק הנושא של הפסקה. הלאה, נמשיך. כן, בבקשה. מדוע הצד הרוחני של הטבע מתבטא בשיר? איך זה מתבטא בשיר? אני אגיד לך פשוט, יש הבדל בין שיר לדיבור. איך כתוב בשירת דבורה? עורי, עורי, דבורה. הוא שואל, איך הצד הרוחני של הטבע מתבטא בשיר? אז אני מסביר קצת משהו על מהות השיר. נאמר בספר בספר יהושע שופטים, סליחה, בשירת דבורה, עורי עורי דבורה, עורי עורי דברי שיר. מה זה דברי שיר? לא מדברים שיר, אלא זאת ההזמנה להפוך את השיר לדיבור. מה ההבדל? כשאני מדבר אני מתכוון למה שאני אומר, כשאני שר, אני מתכוון למה שאני לא אומר. כלומר, אני רומז, אני מתכוון בעיקר לנרמז במילים. זה סגולתה של השירה, שהיא אסוציאטיבית. לכן היא מסוגלת לומר את מה שאי אפשר לומר במילים אחרות ממה שהיא רוצה לומר. בסדר? הכיוון שהעולם הרוחני הוא לא עולם מוחש, הוא לא עולם מוחש, לכן אנחנו משתמשים בשירה כדי להפגיש את עצמנו איתו. אני לא יודע מה זה טכנית בשיר. יש טכניקה של השיר, אבל זה, אבל המשורר הוא לא טכנאי.
אם אנחנו נסתכל על שני שירים, הראו לנו פחות או יותר באותו
רמה. אני לא יודע. אתה קראת שירים?
לא.
תקרא שירים, תראה שאי אפשר לטעות בזה. כן? מיד אפשר לראות. מה? בשירים? יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, כן, יש דוגמה.
לא, יש דוגמה לשיר שכשאני אומר את
ה... שאני לא, שמראה שלו,
לא מתכוון למה שהוא רוצה להגיד.
לא, כל שיר הוא מתכוון למה שהוא לא כותב. זה הגדרתו של השיר. יש תמיד השאלה, למה מתכוון המשורר? מכיר את השאלה הזאת? כן? מה זאת אומרת, מה מתכוון המשורר? תקרא מה שהוא אומר, תדע מה הוא מתכוון. אלא ההפך, כי הוא לא כותב את מה שהוא מתכוון. מה שאין כן בפרוזה, שהאדם מתכוון למה שהוא כותב, כן?
מה?
דברי שיר זה לעבור ממצב של שירה למצב של דיבור. כלומר, להוציא מהגניזה את, את התוכן. זאת אומרת, התוכן נמצא בשיר, הוא קלו שם. צריך להוציא אותו, להפוך אותו לדיבור. זאת משימה. כן. אני רואה שאנחנו לא נתקדם ככה בכל השאלות האלה. נו.
אני מקודי לתת על זה כאילו, זה איזשהו מעצור... זה מעצור של המשורר, זאת אומרת, אם הוא לא
יתמכר,
הוא
כן
יוכל לראות את היופי.
כלומר, לא. המשורר יש לו מחסום להיפגש עם ההדר הרוחני, בגלל שהרוחניות שלנו שבורה.
אז זה לא יעזור גם אם הוא לא יתמכר,
המשורר יכול לדבר על דברים רוחניים, אם הוא לא מחבר את זה לטבע. כי יש רוחניות שנשארת בתהרתה גם בזמן החורבן, זאת הרוחניות שאנחנו פוגשים בנשמה, לעומת הרוחניות שפוגשים בטבע. הרוחניות שבטבע שבורה, הרוחניות שבנשמה לא לגמרי שבורה, ולכן אפשר לשורר על זה. בסדר? זה מסביר לך מדוע השירה העברית לדורותיה היא שירה דתית, רוחנית של עבודת השם. יאללה, אני כבר מפסיק להיכנע, ממשיך את הפסקה. אם לא, אנחנו לא נוכל להתקדם. רגע. טוב, מה אני אעשה? רגע. נשמת אדם תאורה? איך אפשר לומר זאת על סטלין, היטלר, ועוד כמה שם רשעי מרכב? באמת קשה לומר את זה, הם שרפו את הנשמה שלהם. נעמי שמר ז"ל ועוד ועוד, הראייה לא הכירם? נעמי שמר היא לא הייתה משוררת בזמן הראייה. כן, אפשר, עכשיו זה בדיוק הנושא של הפסקה, אם תיתנו לי לגמור את הפסקה, כל השאלות שלכם על נעמי שמר, תיפולנה. אפשר בבקשה לחזור על ההגדרה של מי הוא ההופך להיות שפינוזיסט? כן, המתחבר אל הטבע. הלאה, בואו נקרא, אני מציע שעוד פעם נשתדל, נעשה מאמץ אדיר לקרוא את הפסקה. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה והרחקתם מהחיים הטבעיים הבריאים. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה, אבל את יופייה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו, כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. מיום שחרב את המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. מה זה הרקיע שלא נראה בטהרתו? העולם הרוחני. שנאמר, על בי שמיים כדרות וסק אסים כסותם. כן, כלומר, זה, יש ברבי נחמן ברסלב אמר שבארץ ישראל יש רקיע אחר. כן, רבי נחמן ברסלב אמר שבארץ ישראל יש רקיע אחר. לא רק הארץ שונה, גם הרקיע שונה.
הפן הרוחני?
למה הוא מתכוון? מה, הוא מתכוון לכיפת השמיים? נכון? ודאי שלא. אגב, מעניין, יש ספר שמיוחס לאפלטון, אבל הוא לא שלו, ואני לא זוכר את השם, אבל זה ספר עתיק. שם כתוב ש... יושבי סוריה, שהם מתכוונים לארץ ישראל, כן? הם מבינים יותר משאר העמים בעניינים אלוהיים, כי אצלם השמיים אינם מעוננים. כן? טוב, זה קצת תפיסה גסה של עובד אלילים שאומר דבר כזה, אבל הוא הרגיש משהו, שפה זה צלול. פעם היה כשהנשיא, נשיא ארצות הברית, ג'ימי קרטר, ביקר את ראש ממשלת ישראל מנחם בגין פה בארץ, אז בסעודה דרך הבדיחה אמר הנשיא ג'ימי קרטר, יש לי על השולחן שלי טלפון רגיל ויש לי טלפון לאלוהים, אבל אני משתמש בו מעט כי השיחות יקרות. ענה לו מנחם בגין, בוא לכאן אצלנו, זה שיחה מקומית. טוב, התחייה הלאומית, לא. לא, אי אפשר. אנחנו לא נתקדם. אז תנו לי לקרוא פסקה, ריבון השאלה, מה קרה? התחייה הלאומית, הניכרת בבניין הארץ, כשהיא נלקחת עם מקורה החי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. אתם רואים? כמה שאלות אתם חוסכים? אם רק קוראים משפט הבא? בסדר. התחייה הלאומית, מה זה? הציונות. הציונות. התחייה הלאומית זה הציונות. כן, כל מקום שהרב הוא כותב תחייה לאומית, הוא מתכוון ציונות. כשהוא כותב חוץ לעד עקבות משיכה, הוא מתכוון חילונות. כלומר, יש קודים לרב קוק, צריך לדעת למה הוא מתכוון. התחייה הלאומית, הניכרת בבניין הארץ, מייבשים ביצות, וכשגומרים למייבש את הביצה, אז ממלאים אותה, ומייבשים אותה עוד פעם, כדי שיהיה מה לעשות. בקיצור, הניכרת בבניין הארץ, כשהיא נלקחת עם מקורה החי, מה זה נלקחת עם מקורה החי? עם השראת השכינה שדרך הבניין הזה, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו של הטבע, כי אם גם בזיוו השמימי של הטבע. בערך ידוע, כלומר מסוים, המכוון לפי ניצוצי האור שבתחייה מתפתחת. כלומר, התחייה הלאומית היא תהליך הדרגתי, ככל שהתחייה הולכת ומתקדמת, כך הפיוס של הנפש, של נפש המשורר עם הטבע, הפיוס הזה הולך ומתרחב. מובן? כן. מה? מה? לבריאות. מה? טוב, הלאה. אני רואה שאתה... אני אמרתי לך שלוש פעמים, מה? ואתה...
לא.
הרמת את היד. אמרתי לך, תדבר. רוצה לשאול משהו, לא? לא. טוב, בסדר. כן. הפסדת.
מה נראה תמיד שהיא עושה... היא מראה תמיד אות הגלות, אות בינה בית המקדש. איך אומרים בגמרא שיש, כמו שרקוק עושה, כאילו
שואלים
לארץ,
אתה שואל ככה. אתה אומר בגמרא יש או גלות או מקדש. איפה מצאנו משהו באמצע? זה סוגיה מפורשת במסכת ראש השנה דף י"ז. לגבי התעניות. האם התעניות מתבטלים? כלומר, מתי הם מתבטלים ומתי הם לא מתבטלים? כן, כתוב הרי צום החמישי, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית ישראל, יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה והאמת והשלום מאהב. אז לפי זה, הנביא אומר שלפעמים צריך לצום, לפעמים לא צריך לצום. במה זה תלוי? באמת והשלום. אז הגמרא דנה מה זה האמת והשלום. אם יש אמת ושלום, לא צמים. אין אמת ואין שלום, צמים. אם יש אמת, אבל אין שלום. יש שלום ואין אמת, רצו מתענים, רצו לא מתענים. מחלוקת, רש"י ורבנו חננאל ורמב"ן שמה. מה הכוונה? האם הכוונה לבית המקדש או שיש עצמאות? בסדר? אגב, מעניין מאוד לפי הרמב"ן, ברגע שיש עצמאות, כבר לא מתענים. אני רוצה להזכיר לכם שבשנת תש"ט, 1949, הרבנים הראשיים לישראל, הרב הרצוג והרב עוזיאל, קיבלו שני מברקים משני רבנים שונים. האחד, הרב דוד קטריבס מטורקיה, תמיד חכם גדול. והשני מהרב סידי פרג' חלימי מאלג'יריה, גם כן תמיד חכם ענק. שניהם שאלו את הרבנים האם לצום השנה. כמה המדינה? אז הייתה שאלה אם לצום. כלומר, האם פוסקים כמו הרמב"ן או כמו רבנו חננאל? שרבנו חננאל אומר כן לצום והרמב"ן אומר שלא לצום. ואז ענו הרבנים הראשיים שהם פוסקים כדעה שאומרת שזה תלוי במקדש. אבל אתה רואה שמקום לשאלה היה. כן. טוב. אז תקרא שאתה, אל תגיד שהגמרא לא... כן, בבקשה, מה השאלה?
מה אכפת לו מהמשוררים?
שאלה נפלאה.
יש לו חיבה למשוררים.
אתה שואל, מה אכפת לו לרב קוק במשוררים? אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה אכפת לקדוש ברוך הוא במשוררים? כלומר, למה בכלל יש בעולם שירה? למה ריבונו של עולם יטריח את עצמו ליצור את הערוץ הזה בנפש? אני אשאל אותך שאלה אחרת, למה הקדוש ברוך הוא סידר שיש בתורתו שירת הים ושירת מרים ושירת הבאר ושירת האזינו? זאת אומרת שהשירה היא תוכן ייחודי שמבטא מצב מסוים של הנפש, שהוא מצב השלמות.
יש לו חיבה גם למשוררים חילונים?
לכן יש לו גם חיבה למשוררים חילונים. מדוע? אם יש שירה, סימן שזה חי. היה ויכוח בהסתדרות הציונית, במשך כמה קונגרסים. האם, כבר לזה שאלת הקולטורה. מה זה שאלת הקולטורה? האם ההסתדרות הציונית צריכה להיות הסתדרות פוליטית נטו, או שהיא צריכה להתעסק גם בענייני תרבות? כלומר, האם להקים את מחלקת החינוך והתרבות של ההסתדרות הציונית, או לא? היה על זה ויכוח, במשך, אני חושב, שבעה קונגרסים הדתיים הצליחו למנוע את העיסוק בענייני תרבות. כלומר, אמרו הדתיים, אנחנו מצטרפים אל ההסתדרות הציונית בתנאי אחד, שאתם עוסקים בפוליטיקה בלבד, דהיינו להשיג מדינה לעם היהודי. כל השאלה התרבותית, לא רוצים שתדברו על זה, כי אם לא, זה יתחיל פה להעלות ניצוצות, אנחנו לא רוצים. אחרי כמה קונגרסים, בסוף, גברה ידם של אלה הדורשים שכן יעסקו בחינוך ותרבות, ומאז קמה מחלקת החינוך והתרבות של ההסתדרות הציונית, ויחד לצד זה מחלקת החינוך והתרבות התורניים של ההסתדרות הציונית, ויש תקציבים לזה. ובעקבות כך חלק מהדתיים פרשו מההסתדרות הציונית והצטרפו לארגון אגודת ישראל שקם באותם הימים. חלקם אמרו, המפדלניקים של אותם הימים, צריך להשפיע מבפנים, נשארו. הרב ריינס וכו'. ואז הרב צבי יהודה קוק כתב את המאמרו, הנקרא התרבות הישראלית, מודפס בתחילת לנתיבות ישראל. והוא אומר שזה היה נאיבי לחשוב שאפשר שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. כי אם יש תחייה לאומית בלבד, בלי תחייה תרבותית, אז זה מת. וכן, יעיין לכבודו באגרות ראייה, באגרת שכתב הרב קוק למייסדי בית ספר בצלאל. למדנו את זה פעם. מה יש בבית ספר בצלאל? בית ספר בצלאל קם עוד בתקופה הטורקית, כשעדיין היו פה הרבה ביצות. והיו אנשים שאמרו, מה אתם עוסקים במותרות, בשעה שעדיין יש משימות לאומיות בוערות? עדיין מדינה אין לנו, אין לנו ביטחון, אין לנו כלום, ואתם כבר מקימים פיסול וציור, איזה מין שטויות זה. הרב קוק אומר, דווקא אתם צודקים, כי אתם עוסקים במותרות, זה סימן שזה חי. הוא מביא שם משל לילדה חולה, לא עליכם, שזמן רב שוכבת במיטה, לא פותחת את הפה, היא חיוורת, וכולם דואגים לשלומה, חוששים לחייה. ואחרי כמה זמן, היא מתעוררת ואומרת, אני רוצה בובה. ואז כולם מזילים דמעות גיל ושמחה, ואומרים, איזה יופי, שושנה ביקשה בובה. אז לכאורה, בקשת בובה זה שטויות. בובה זה פחות חשוב ממים. אבל אדרבה, אם היא הייתה מבקשת מים, זה היה סימן שהיא רוצה את מה שחיוני, אז אולי עדיין בסכנת מוות. אם היא מבקשת את המיותר, זה סימן שהיא חיה. לכן, הרב קוק מאוד חשוב לו, אם באמת זה דבר אמיתי, חייב להיות גם משורר שיבטא את זה. כן, מה אתה אומר?
כשהרב חושב, בגלל הטבע מתגייר שורר ישראלי, אם מתבן של המשורר הלא יהודי, זה דבר שבכלל לא...
המשורר הלא יהודי הוא כן יכול להתחבר אל היופי השמימי של הטבע. הוא כן פוגש את אלוהים שם, כי זה העולם שלו. הייתי? כשהוא בארץ שלו, כשהוא בעולם שלו. בזמן הגלות העולם הוא לא שלנו, העולם הוא של הגויים. בסדר? גם פה בארץ, כשהארץ נתונה תחת שלטון הגויים, אין פה שכינה. הרקיע קצת יותר בהיר פה, אבל גם פה יש מחיצה של ברזל. יש בגמרא, במדרש, שרבי חייא הגיע למקום הנקרא גבלה. גבלה זה דרום ירדן. והוא ראה שם גפנים טעונות באשכולות ענבים, אשכולות גדולים. אמר רבי חייא, ארץ ארץ אכניסי פירותייך. למי את נותנת את פירותייך? לערביים אלה שבאו וירשו את אדמתנו? ואז שמע המדרש אומר שכל האשכולות התייבשו. מה זה רואה? זה ארץ ישראל, מה הבעיה שלו? אלא שהוא אומר, זה זמן הגלות, לא שווה שזה יגדל.
גם פה.
גם פה.
וכשאין הטבע מתגלה מפני שבר האומה, ואז הסברת ששבר זה מילה אחרת, זה הווה, ושזה דומה למילה הווה, וההווה מבטא שבר, האם זה כאשר יש שבר האומה, ההווה מבטא שבר? כלומר, ההווה מבטא קשר שהאומה תהיה שלמה?
כן, בזמן שאנחנו בשלמות, אז ההווה נחמד מאוד. הוא כבר לא שבר. הלאה. פסקה, כן. אז זה בדיוק זה. לכן אסור לשורר עם כלי זמר מאז שחרב המקדש, מאותה הסיבה.
אז יש מקום להקל שאנחנו עולים לארץ?
אתה אומר, האם יש בימינו מקום להקל? זו שאלה גדולה, כי מבחינה עקרונית, כל זמן שבית המקדש לא קיים, אין שום הבדל. הלכה למעשה אנחנו רואים שהפוסקים נכנעו למציאות מבחינה, בהרבה צדדים. זה אומר משהו, מה?
בירושלים עשו את עולמי אורה.
כן, יש כל מיני טריקים. אז בירושלים יש כאלה שמקפידים עד עצם היום הזה שלא לנגן בחתונות בירושלים. לכן יש כאלה שמקפידים לעשות החתונות מחוץ לירושלים. טוב. כן.
בקשר למלאכים והערים הגבוהות, פרקי שירה זה בנוגע אותו דבר, בעצם זה לא שבפרקי שירה שהטבע...
והשאלה הזאת היא צדדית, נכון? איננה נוגעת למה שאנחנו למדנו. אתה שואל עכשיו על משהו אחר, אז אני לא יודע. כן. מה? יפה. אתה שואל מה זה, מה שכתוב כאן, התחייה הלאומית הנקראת בבניין הארץ כשהיא נלקחת עם מקורה החי. כלומר, שהיא לא חילונית. כשמבינים את התחייה הלאומית יחד עם חזרת השכינה לציון. שהם מבינים שהציונות היא ההחלטה של הקדוש ברוך הוא לשכון מחדש בתוכנו, אז מתוך כך גם יכולה להתעורר מחדש השירה העוסקת בממד הרוחני. כלומר, אם אתה עוסק בתחייה לאומית חילונית נטו מטריאליסטית, אז קשה לך כאשר אתה מתחבר אל הטבע לראות את הצד השמימי שלו. אבל אם אתה בא מתור גישה של הרב קוק, שמה שקורה עכשיו בייבוש הביצות זה גם חזרת השכינה לציון, אז ממילא יש התעוררות של שירה. מובן? ולכן אתה גם יכול להגיד הלל ביום העצמאות, אותה הסיבה.
זה לא על השאלה של נעמי שמר וכל האלה.
זה כן עונה על השאלה של נעמי שמר וכל האלה, ברגע שאותן הנשמות חשות את התחייה הלאומית. יש למשל שיר שכתבה נעמי שמר, ביצוע של שולי נתן, נקרא ירושלים של זהב. מכיר את השיר הזה? כן. סט מפורסם. השיר הזה מבטא איזה מין תחושה ייחודית. הרי מתי שרו את השיר הזה? לא. ביום העצמאות שהיה לפני מלחמת ששת הימים. איפה? בבנייני האומה, בפסטיבל הזמר, לא יודע, ישראלי, משהו כזה. כן? זה היה קטע קישור בין השירים. כלומר, אף אחד לא זוכר מי ניצח בתחרות ואיזה שירים שרו, כולם זוכרים את קטע הקישור. ואותה יום העצמאות. וכל האומה התרוממה מכוח השיר הזה, או נגיד זה ביטא איזה שהם כיסופים של האומה, וזה היה משהו בבחינת רוח הקודש, בבחינה מסוימת. מובן? משהו מהסוג הזה, כן? ברגע שאדם מתחבר אל כלל ישראל, אל הצד העילאי שלו, אז יש משהו מרוח הקודש שם. ברור. יש הלכה. כל באישה ערווה, נכון? כל באישה ערווה. אז איך ותשר דבורה? וברק בן אבי נועם ביום ההוא למור, בפרוע פיראות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם. אנוכי לשם השירה. הזמרה לשם אלוהי ישראל. כן? מה? אורי, אורי, דבורה, אורי, אורי. דברי שיר.
שרה
לנשים. נו, באמת. איך היא שרה? כשיש השראת שכינה, אין קול באישה ירווה. זה העניין. זאת אומרת, יש מצבים שזה עילאי מספיק כדי שלא יהיה תערובת של יצר הרע שם.
מה תגיד על מרים? זהו, בדיוק.
אותו דבר?
מרים כתוב בפירוש שר על הנשים.
מה?
שר על הנשים.
נכון, ודאי שהיא שרה על הנשים, אז מה? הייתה השראת שכינה. מה? הבעיה שלא... זה משהו אחר. שמה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. זאת אומרת שהיא לא רצה שהם ירקדו יחד עם הגברים, זה משהו אחר. אבל לגבי השירה, היא שרה. זאת אומרת, אבל אפילו יותר מזה. כשדוד חוזר מהמלחמה, אז היו כל הנשים באות לקראתו ושרות. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. איך זה קרה? פשוט, זה היה שירת ניצחון. בשיר, כשיש ניצחון, אז יש השראת שכינה. ברור?
אז ההלכה הזאת היא מציאות של שבר או מה?
זאת אומרת, מה שאמרו, הכל באישה ערבה, זה במצב שבו אין גילוי שכינה. הרי כתוב מפורש, צהלי ורוני יושבת ציון, שואל אחידה, איך צהלי ורוני יושבת ציון? יושבת ציון זה אישה או איש? זה אישה. אז איך אומרים לה צהלי ורוני? אז אומר, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כיוון שהשעשרת שנה, אז אין שם בעיה של כל באישה יורם. כן? כן, בבקשה.
כשנעמי שמר שרה אז באותו פסטיבל.
קודם כל, נעמי שמר לא שרה באותו פסטיבל. זה היה שולי נתן. שולי נתן.
דיברנו בת. ששרה באותו מקום. וקיבלה רוח קודש.
אני לא יודע אם היא קיבלה רוח קודש, אני חושב שהאומה קיבלה רוח קודש.
אתה משאיר את זה כאלה?
אני לא יודע, אני רק אומר, אני כאן לא בא לפסוק את ההלכה, אני רק אומר שאנחנו רואים מהמציאות שהאומה התחברה אל השיר הזה. אז זה לא, אי אפשר להגיד שהיה פה משהו פסול. אם עם ישראל כולו מתחבר למשהו, יש בזה משהו, יש בזה רוח הקודש, כן. הרב
הביא את הדוגמה שהיה עם הבובה.
כן.
אולי לא מודעת. זה לא מה שהיא צריכה, היא צריכה מים יותר מאשר הבובה. אותו דבר עם הרב קוק, הוא מצלם. זה שחלק יכול להתעסק באומנות וזה, זה מה שהם רצו, וזה בכלל לא מה שהיה מצליח.
אתה יודע מה? שכנעת אותי. כן. בבקשה, דבר. בבקשה, אתה יכול להגיד משהו.
בבקשה, מה שהרב אמר, אני ראיתי את זה. אני בבית חולים בהתחלה, חשבתי על מה, איך אני בריא, ואיך אני בריא, ואיך אני בכלל אחיה. אחרי שהתחלתי לזה, פתאום. טוב,
תתראו לי בטלפון, אני סבל לחול לבית. בדיוק. עד כאן להיום, שלום.